יום שלישי, פרשת ויסחנן. שלום לכם ידידיי, אנחנו בבין הזמנים. נתחיל עם שאלה מעניינת ששאלו את הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. קורה לפעמים בטיול שהם מכריחים את אחד מבני המשפחה שייסע למשל איזה רחבל על פני תהום למרות שהוא מפחד, או כל איזה תעלול אחר. האם ראוי לעשות ככה? רבי יצחק אמר שלא. הוא הביא את המאיר במסכת שבת שאסור לישון בבית יחידי, בכל מקום שמביא את עצמו לניסיון ולפחד, וכל אחד לפי הטבע שלו, אומר המאירי. ומכל מקום אומר המאירי, אם כבר קרה לו שהוא נמצא ככה ברחבל בין שמיים לאורץ, או בכל איזה מתקן מפחיד, בירקה או בכל מקום אחר, אז שיתחזק, יחזק עצמו ביטחון בהשם יזבורך, ויתעסק בתוך ליבו בדברי תורה, ומביא את הגמורה בברוכס, כל הקרק נשמע על מיתוסוי, כאילו איכז חרב פופי אז ביודו. אז לכן הוא אומר, אותם אנשים שפחדים פחד גבהים, טיסה במטוס גרון לפחד, אז שימנו מטיסה, הם יכולים להימנע. אותו דבר, לא להשאיר ילד קטן לבד בבית נעול, חושבים שמו ייזהל וישתקם. יש פה סיפור מיוחד ומדהים שסיפר הרב יוסף וליס, מנכ"ל ערכים. הוא מספר, את זה בשיחה ליתד בימן, להתפרסם לפני הרבה שנים כבר. הוא מספר על איזה כומר מארצות הברית שגילה באקראי את יהדותו. אבא של אותו כומר היה טייס במלחמת העולם השנייה, טס מעל יפן, המטוס שלו נפל, נשבע בידי היפנים, הכניסו אותו למחנה שבויים בסין, ושם הוא הצליח לברוח, להתערב בתוך האוכלוסייה, ובסוף המלחמה האמריקאים הוציאו אותו משם. בתקופת המלחמה הקרה בין ארצות הברית לסין, הוא התבקש להצטרף ל-CIA, רשת הריגול של ארצות הברית, כדי לבצע את התפקיד שלו, היה צריך למחוק את כל ההיסטוריה שלו, לעקור מניו יורק לאיזה עיירה קטנה בלוס אנג'לס, וכך כל היהדות שלו נעקרה, אבל זה גם לא עניין אותו, לא עניין אותו הדבר הזה. היה ילד קטן שהלך בימי ראשון לקבל לימודי דת בנצרות, בשלב מסוים הוא התגרש, הילד עבר בבית ספר פנימייתי, שם הוא גדל כנוצרי. כשהילד גדל, פרצה מלחמת וייטנאם, גייסו אותו לצבא האמריקאי כקומר. יום אחד, הוא גויס שם, כקומר, הוא עובד שם מצד הרבנים ששרתו את החיילים היהודים. יום אחד, שואל אותו, אחד הרבנים שם, איך זה יכול להיות שהשם שלך, הוא אומר את השם שלו, אתה, כומר, שם יהודי מובהק, אז אמר לו, אני לא יודע מה אתה רוצה, זה השם שלי. טוב. הוא חזר בסוף המלחמה, לאזור לוס אנג'לס, שהפך שם לכומר של העיירה, התחתן, הקים בית. יום אחד, הוא יוצא ללוס אנג'לס לסדר ביטוח לכנסייה, סוכן ביטוח שהוא במקרה תורם של ערכים, שמע את השם שלו, והוא שואל את אותו שאלה, הכי תכן ששמו, שם של אדם זה, עם כזה שם שהוא כומר, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה כבר אדם השני שואל את השאלה הזאת, גם בצבא הרב אחד שאל אותי. אז הוא אומר לו, יותר אחד, אז אולי כדאי שתבדוק את העניין. הוא אומר, אני קשר עם ההורים שלי. תפנה לאבא שלך, תשאל אותו. ככה השיחה המשיכה להתגלגל. טוב, הוא החליט לבדוק עם אבא שלו, ואבא שלו אומר לו, כן, אתה יהודי. אמר לו, אז למה לא סיפרת לי זה? אמר לו, זה לא עניין אותי, אז לא, וגם היום זה לא מעניין אותי. הקומר מטלפן, ואומר לו, צדקת, אני יהודי, אותו אחד. נו, אז הוא אומר לו, מה אתה חושב לעשות? אז הוא אומר לו, שום דבר, אם אני יהודי, זה עושה אותי נוצרי פחות טוב. אבל אותו אחד ממשיך ושלא, יש סמינר של ערכים בלוס אנג'לס. תלך, תבדוק את העניין. כך מגיע אלינו לסמינר, מספר הרב וליס, כומר עם כל הלבוש, עם החזה מאוד מוזר כמובן. המארגנים פנו אליו, אמרו לו שהסמינר מיועד ליהודים. אז הכומר אמר להם שהוא מספר להם, שלח פה איזה מישהו, אז הם שואלים אותו, אבל היה להם איזה סיכום שהוא לא מספר את פרטי העניין. אז הוא ביקש והפציר שיקבלו אותו לסמינר, אישרו לו להצטרף, ביתה שהוא הוביל את בגדי הכמורה, שהפרה למהלך ההרצאות בשאלות. טוב, הסמינר הסתיים, כולם מתפזרים הביתה, הכומר לא עוזב את המקום, התברך, שהוא הבין שיש לו בעיה, אבל לא יודע איך להתמודד איתה, הוא בקש להישאר בית מלון, להירגע, לחשוב. בסופו של דבר, הוא החליט שהוא חוזר לעיירה, מודיע לכולם שהוא מסיים את דרכו ככומר, הוא מתפטר, מאחר ונודע לו שיהודי, הכל טעות, ככה הוא גם הודיע לאשתו. פנה לאבי שלו, ביקש לשמוע לנו פרטים על המשפחה, אבל לא ידע מה לענות לו, שלח אותו לדוד שמתגורר במונסי. הוא נסע אליו, שם אמר לאדות, אתה יודע מה היה הסבא שלך? ואז הוא נקב לשמו של אחד מגדולי מצילי יהדות אשכנז, הצלעיתי הברית שלך, השם שקיבלת זה השם של אותו סבא ענק רוח. הכניס אותו לחדר במונסי, שם הוא למד את הכל מההתחלה, מאלף ב'. טוב, אין צורך להמשיך ולספר את ההמשך של אותו יהודי, אומר הרב אלף. הבאנו אותו, שיספר את הסיפור שלו בסמינר, הוא סיפר את זה גוף שלישי. ובסוף, אומר הרב אלף, תדעו לכם, כל מה שסיפרתי לכם זה אני. שילף את התמונה שלו מגדי כמורה, ואתם רואים עכשיו איך אני נראה, זה עושה את שלו. הוא אומר, אני בכוונה מבקש לא לכתוב את השם המלא שלו. כילדים שלו גדלו, הלכו לעוד בחדר, חברים שלו היו להגים להם, אבא זה בכלל היה גלוך. וזה הביא אותו להפסיק, לבוא לסמינרים, פשוט לא רצה שזה יקלקל ויהרוס לילדים שלו. סליחה, זה לא היה הרב אלף, היה הרב אלף סיפר את זה. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רבותיי, שומר סיימר שבס לקאט, שיש פה מאמר נפלא, מאמר ארוך, של רבו שר קובלסקי, שליטה. הוא מדבר פה על הנחת המפה הלבנה של שולחן שבת לפני חצות יום שלישי, לפני חצות יום שישי. סגולה בדוקה להבריח את הלחץ והאווירה אחורה מבתי ישראל. הוא אומר, הוא מתחיל את המאמר שלו, בראש רשימת המתנות האהובות ביותר שקיבלנו מבורא עולם, עומדת המתנה הקסומה ויקרת הערך, בעלת תילת ההוד הרוחנית ביותר, עטופה גם בתענוג אישי צרוף. מתיאת מיום השבת, כמו שמבואר בעשר סדים בפרשת שבוע, קיבלנו מתנה לשמור את יום השבת, כך שאחת לשבוע עוצר העולם משעונו, אנשים מדאגותיהם, דלתות העסקים נסגרות וגם משרדים ננעלים. השבת מגיעה. הניחות של השבת מלווים את כולנו, ילדותינו, מעלים זיכרונות, מעורי געגוע, זמירות שבת מעלות בנו צלילים של הדר, ובלב הולכת מתפשטת התחושה של מינוח הסב ונדובו. עם ממש שלא נגוחני נשגב, תענוג לגוף, שמחה לכל נשמה יהודית. מהרגע בו שוקעת החמה בצד השבת האחרונה, אנחנו סופרים את הימים והלילות, הדקות והשעות, מתי נחל שוב, אשר ברגש, לכותו ידי לקרסקה לבני שבת וקבלו. יום שבת מכונה, מעין עולמה בו, לא בכדי, אין יהודי שלא מרגיש ככה, אין לב שלא מרגיש את זה. יום השבת אנחנו נכנסים, מתוך איזה ענן צחור, כתיפתי, מלטף ומרומם, חופים בצילו של אבא שבשמיים. נתן לנו מתנה טובה, במיוחד, בשבת שמה. להגות העולם מזנחות לאחור, כל המהלכה שלנו כבר עשויה, יש לנו רגעי הוד להתרפק על אבא שבשמיים. שעות מרוממות, להתרגש עם החיבור לאבא האהוב, יום המתוקה של התענגות שלא ניתן לתאר אותה. יום שבת מוביל אותנו בתוך מסלול רוחני, מענג במיוחד, אנחנו יוצאים לדרך בתפילת קבלת שבת משמחת. מתרוממים טפח וטפחה מתפיל הסרביס, ואז זוכים לטול את גביע הקידוש, להתרגש עם כל מילה שמשתפחת מהלב. אשר קיצנו מצוותיו ורוצבנו, שבסקות שבאב עוברות ומחלונו. אחרי סעודת התעלות, בשירה וזמרה, מנוחת שבת ראויה, לשוב לעשות לבנו אלה בתפילת נשמס. וככה הוא מתאר פה את השבת, איזה יופי, איזה נפלא. מספר פה סיפור, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כשכוחות הרשע הסטניים של גרמניה הנאצית, העלו בדם ואש את יבשת אירופה, מנסים לחלות כל שמש האיריס לעם היהודי. לקראת סוף שנת תשע"א פלשו הכוחות הגרמנים לשטחי ברית המועצות, העלו באבק מלחמה הקליטה הקטנה. האכזריות הנאצית הידועה לשמצה חברה שנת ישראל התאומית שפייפה בליבם של הגויים הליטאים. מצאו להם סיינים מרושעים, במיוחד להגשמה של השאיפה המשותפת. אותם ימים נרצחו ונטבחו מאות יהודים בעיר תל, שהייתה עיר מחוז בצפון הערבית, היתר רוכזו בתוך גטו צפוף ומחניק, נטול תנאים לחיים נשים בסיסים. בין מאות הילדים שהצטרפו בגטו נמתה גם נערה צעירה אחת שנשאה את שם המשפחה בקרמן. כשהגרמנים החליטו לעלות באש את הגטו על יושבה ולחסל את מאות היהודים ששכנו בו, היא הצליחה למלט ברגע האחרון מהגטו הבוער, הייתה בת 16, שנמלטה בריצה מהעיר תל, חיפשה מקום להניח בו. כף רגלה בכפרים הסמוכים, מהר מאוד הגילתה שהכפרים המקומיים, שונאים יהודים, מסרבים לארח אותה. מעוד שהשלטון הגרמני אסר את זה בכל תוקף, איים בעונש מוות. למרות זאת, אותו נערה הצליחה להתגלגל מבית לבית. היא הזדהתה כפליטה ליטאית, גולה ואומללה שאיבדה את דרכה, מבקשת מזון מחסה, כמובן לא גילתה שהיא בת ישראל כשרה. כמובן, היא נאלצה להתחכם שוב ושוב, לא לעבור לסורי תורה. שהיא הייתה בין הנוכרים. ככה 3 שנים המשכה הבריחה האמיצה הזאת, במהלכה היא עברה בין עשרות בתים של גויים, שתרשו מנעמל כפיים, בתמורה למזון בסיסי, עד שהיא עברה לבית הבא. היא הייתה בת 19, היא הגיעה לכפר קטן, התקבלה בזרועות פתוחות בבית של משפחה נוכרית שרצה להשתמש בשירותיה הטובים, בתמורה כמובן לאירוח ביתי מלא, תנאי חיים נוחים, להם היא לא זכתה שנים ארוכות. בני המשפחה היו מודעים לסכנה של האירוח שלה. כבר נודע שהיא יהודייה, החביאו אותה בשעות היום בארונות הבית, בחורים מיוחדים ברצפת הבית שכתוב בשטחים, ורק בלילה הורידו את הוילונות, נאטמו התריסים, ואז היא יכלה לצאת ולשרת בני המשפחה. אחת המשימות שהוטלו עליה, מדי ערב, זה היה לתפור ולסרוג לפי הספק קבוע, תיקון בגדי בני הבית שנקראו, סריגת שוודרים חמים, כפפות נוחות, וצירת מעילים טובים מגינים מאחור פרוסי הקר. ככה מדי ערב הייתה עובדת על תיקוני התפירה והסריגה זוכה באירוח נאות ומיטב התנאים האפשריים. על דבר אחת היא לא הסכימה לוותר, על הזכות לנוח ביום שבת, תוך שמירת שבת מלאה ולא פשרות. כיוון שעיקר שעות עבודה היו בלילה, הצליחה ליזום תחבולה גאונית, ביום חמישי בלילה הייתה תופרת וסורגת את מלוא ההספק גם עבור ליל מחר, ליל שבת. בליל שבת אין בעיה לשמש כשמרתפית לספר סיפורים. אחרי שבני הבית הלכו לישון, בשעות המיועדות לתפירה היא לא עשתה כלום, ובשעות בוקר היא הציגה את ההספק הכפול מליל שישי, כך לא נדע התחבולה. זה לא הקל, הייתה בת 19. בת 19 בלבד. אז זווה בגלמודה בעיצומה של המלחמה, בכל זאת היא לא יכולה לוותר על שמרת שבת. שמרת שבת הייתה בשבילה הזדמנות להתחבר שוב ולהתרתק על הקשר עתיק היומין עם העם היהודי. אבא שבשמיים, גם מסביבה נוכרית לחלוטין. יום שבתי, אחד בשעות בוקר, היא מתחבאת מתחת השטיחים כמדי יום, ואז נזכרה בעלת הבית, הגויה המארחת, היא צריכה לצאת לסיבוב בשוק, אבל מיני שלה נקרא אין לה מיל אחר, טוב, היא מגיפה את התרסים באמצע היום, הרמת השטיח, יש מנה לצאת. היא אומרת לה, הנה המעיל שלי, אני רוצה לצאת, השבון נקרא, אני יודעת, זה מסוכן להוציא לך ביום, אבל אין לי ברירה, תזדרזי. אבל התגובה של הנערה הפתיעה אותה, אני ממש מתנצלת, אני לא יכולה, אני נורא יפה, אולי אעשה זאת הערב, לא בא בחשבון, אני צריכה לצאת עכשיו. אבל אם היא לא מרכנעת, אני לא יכולה, היד כואבת לי, בלתי אפשרי. לא תקחי מעיל אחר וזהו. אני אתפור בערב, מבטיחה. אבל היא לא מוותרת. היא לא מוותרת בשום אופן. חבל על הוויכוח, כל רגע שאת בחוץ היא מסכן את שתינו. ובכל זאת הורדתי לך לצאת, כי זה נורא דחוף, מה זה כל התירוצים האלה? אז היא אומרת לה, טוב, אני אגיד לך את האמת, מגמגמת לה בפנים סמוקות. את יודעת שאני יודעת. אני לא עובדת ביום השבת. עד היום הייתי עובדת כפול ביום חמישי בלילה כדי להספיק בהספק של ליל שבת, אבל לעבוד בשבת לא בחשבון. איך היא אומרת? בעקשנות, תוך גבורה יהודית נועדת. שבת, אם אתה, מה פתאום? המערכת ממש שואגת בעצבים. או שאת עופרת או שאני זורק אותך מהבית עכשיו. טוב. היא אומרת לך, אני לא מסכימה. והיא מתחילה לצעוק עליה, תלכי מכאן עכשיו, אי אפשר לסמוך עליך. אל תשארי עוד רגע אחד. והיא דוחפת אותה את אותו נערה אומללה מהבית, בכינויי גנאי לרוב כשהיא מלווה אותה. הנערה יצאה מהבית רק בגדל ההורה חסרת כל, נטולת משפחה, נטולת כסף, בודדה בעולמה. נזרקה מהבית שהתרחה בו כדי לזכות לשמור את שבת כלחתה. מצוידת בשבילים שנזלו לכפר עם מחשבות נוגות על העתיד שלה, אבל הפנים שלה מהירות, העיניים שלה ברקו משמחה, שזכתה לקדש את יום השבת תוך כדי מסירות והקרבה בלתי ניתנות לתיאור. בין השיבולים היא מגלה שדה חיטה, בין השבילים, סליחה, מגלה שדה חיטה, עמוס שיבולים זקופות שעוד לא נקצרו. היא נכנסת למעבה השדה, מכופפת על עומת שיבולים ומתיישבת לנוח במקום מרוחק. בשעון הכפר, מקום מסתור שלא ימצאו אותה. ככה בתוך כמה רגעים היא שכחה מהמצב הבעייתי שלה. המחשבות שלה מפליגות וגעגועים משבתות מלוות ומרגשות. הלב שלה מתעלה, הנשמה מתרוממת, מתחילה לשיר את תפילת קבלת שבת מתוך הזיכרון, לחזרה היא קרסקה לו. שנים שלא הייתה משוחררת ורשאית לחוות את התענוג של יום השבת, ועכשיו יש לה הזדמנות. וככה מבין השיבולים, מבין השיבולים עולה השירה שלה. אבל פתאום, כמו מתוך חלום, היא שומעת מישהו קוראת בשם שלה. הכל הולך ומתקרב, חוזר ומתרחק, מישהו מתרוצץ, מחפש. שואל עוברים ושומעים, ראו מישהו שדומה לה. היא שומעת שקוראים בשם שלה שוב ושוב, היא מחליטה לחלט את העצמות הדאבות, לבדוק מי מחפש אותה. היא מחלט את עצמה, ואז להפתעתה לא היה גבול. הייתה זאת בעל הבית שהתרוצצה כאחוזת טירוף. בין שבילי הכפר מחפשת אחריה במרץ, קוראת בשם שלה בזעקות שבר. מיד שהיא ראתה עדה התנפלה עליה בחיבוק חם, התנצלה מעומק הלב, אין לך מושג מה שקרה. ראיתי בעיניים כמה גדול כוח השבת שלך. טוב, לנוכח הדברים האלה מפיה של גויה נוכריה, הייתה במתח לשמוע מה קרה. היא מספרת לה, כמה דקות אחרי שעזבת, נשמעו אלמות פטישים. פסיקות חזקות ומרושעות, שמאחוריהן עמדו נאצים גרמנים שפלים, מיד שפתחתי פרצו פנימה מלווים בכלבי גישוש עם מתנים, והסתכלו עליי בבוז ואמרו, מה חשב? שלא נדע שאת נחבא כאן יהודים, איפה הם? בואו נמצא אותם ונראה בהם, וגם איתך נבוא חשבון. התקפתי פחד מהחיילים, ידעתי שהם יודעים את האמת, כנראה משולשין עליו, והייתי רגועה, כדי שאת לא כאן. הם הפכו את הבית, בחיפושים עברו ארון ארון, דקרו את השטיחים בסכינים ארוכות ומחודדות כדי שאם תהיה מתחתיהם, תסכים מכאבים וימצאו אותך. אחרי כמה דקות של חיפוש ארוכות לא מצאו כלום, התנצלו בחטף ועזבו את הבית. נשארתי עמומה מול בית הפוך ואני לא מעכל את הנס שקרה לי. הרי אם הייתי נכנעת לדרישות שלה, היית נכנעת לדרישות שלי מבטרת, על השבת שלך היית נרצחת בידיים האכזריות שלהם, וגם אני לא הייתי נשארת בחיים. איזה כוחות נפלאים, אומרת אותו גויה, יש לכם היהודים שבדיוק ברגע הנכון, יש לכם מישהו שמגן אליכם. אז אומרת לה היהודיה, כן, כן, אותו נערה. יום השבת הוא מתנה, יום השבת זה השמירה הטובה ביותר לעולם. הטובה ביותר, לעולם לא תביני מה זה יום השבת בשביל יהודים, וגם אני לא ידעתי כמה גדול כוחה לשמור, להגן ולעצור. לא, הייתי נכנעת לך, כי אז כבר לא הייתי עכשיו בין החיים. כשאני לשמור שבת, ההקפדה, היתרה לא להיכנע לאיומים ולהפחדות, להישאר יהודיה שומרת שבת בתכלית, הגענו עליה, הצילו את חיי. זה אותו סיפור נפלא ומטלטל, סיפרת הגברת בקרמן בעצמה, הוא בספר מסילות בלבבם, שמתאר את המסע הטלטולים שלה בימי השואה. סיפור נפלא, ו... המאמר שלו, של הרב קובלסקי ממשיך וממשיך, והוא מסיים המסקנה המתבקשת. כמה להשקיע בשבת, כמה להתכונן אליה. הוא מחזור פה שוב על העניין של המפה הלבנה שיוצר את האווירה השבתית. נשים אותה ככל המוקדם, ככל האפשר, ונזכה לקבל שבתות מתוך חוב שמחה. כמובן שאת המאמר בשלמותו אפשר לקרוא בהפותח, שניקח מתוך הספר פנימי פרשת השבוע. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל רבותיי. כשהגיע רבינו, אגון רבי חיליות דלפקוביד הצד, בשנת תף רי סדקי, ארץ ישראל, נכנס ללמוד ישיבת חברון, שם כבר היה נהוג יוצא בן הזמן בחודש אב, כמו שהיום. אבל הוא לא היה ממהר לחזור הביתה, כמו שעולה באחד מהמכתבים שהוא כתב לידידו. שמוצא שכבר עבר שבוע מיום שבאתי לנוח, חשבון פשוט מעלה, כי עזב את הישיבה, הגיע רק שבוע אחרי תשבת. אחד ממכתביו לידידו הגדול, הגאון רבי נחם ציוני זצ"ל, הבא תל אביב, מאותם ימים בן הזמן שהיה אצל אמא שלו, הוא כותב בגילוי לב, אני ברוך השם מקו הבריאות והשלום. הסדר היומיומי שלי הוא לא באופן מיוחד, רק סדר פשוט, וזהו. לפני הצהריים אני כמעט כל הזמן בבית. פעמים אחדים, הוא אומר, הלכתי להיכל התלמוד, האמת שם גם כן אני חופש. אי אפשר להיפגש עם מישהו להשתעשע קצת לדברי תורה. להתרחץ בים, אני נוסע אחר סודות הצהריים עד הערב, שם נפגשים באחורי הישיבה ביחד, משחקים בכל מה שיש תועלת לבריאות הגוף. כך גם מי בן הזמן, אם נזהר רבינו, כמעט שהוא לא מסתובב ברחובה של עיר, אלא משתהה כמעט כל הזמן בבית, וגם בחיצה בים, הוא לא רואה איזה מטרה לשעצמה, אלא רק משום שיש תועלת לבריאות הגוף. וגם זה נעשה, אחרי זה סיפור לנכדים שלו, בגלל שאמא שלו דחקה בו לעשות את זה. הוא ממשיך ומתונן, וככה עובר יום אחר יום, בלי תועלת רוחנית, מביא את הגבוהים שלו לישיבה. הוא כותב שם, אמנם, על אף ההרגשה של חסרון הערמות שיש בישיבה הקדושה, אז הוא לא ויתר מאומה מהנהגות הרוחניות שלו. הוא מספר מה שעובר עליו, שעובר בצבים, הציציות בחוץ, היו להגים לו. הבתי לג. יש פה, נלקח בתוך הדובר שפתיים, עוד דברים המשך, דברים נפלאים על זה. לפעמים הוא היה שואל ברוב היהודי, בדירה של אחות שלו, הרבנית רוזובסקי, על מנת גיסו, הרב גוין ושמואל הכהן רוזובסקי. בעשור האחרון, הוא היה בדירה של הרב רייכמן בשערי חסד, חוץ מזה שנה אחדה ביישוב בר יוחאי בסמוך למירון. הוא היה גם אצל הרב יוסף טבק בגבעת משה ואצל הרב יוסף דוד פאוס שהעמידו את הבית שלו לרשות רבנו והמלווים עליו בעין יפה בנפש חפצה ודאגו לכל הפרטים לנכויותו ורווחתו. אנחנו ממשיכים רבותיים דפיים בהלוך, אנחנו עוזים מסימן תוף ת' סעיף בייס. אתה עירוב כשר למרות שהוא נח במקום שבלקיחתו משם עוברים עד איסור מדי רבונו. כך בעלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשום אותי הרבנים הגאונים, ונגדול בתורה ולרבות נחת. כדרכנו, נלמד גם אנחנו את קני הדפים והלוכן. עירוב תחום ינחל בשעה כניסת השבת. צריך שבשעה הזאת דיינו בזמן מן השמושה של כניסת השבת, יהיה מזון העירוב מונח במקום שהאדם שעברו נעשה עירוב יוכל לקחתו ממנו ולאוכלו. ולכן אם מזון העירוב מונח במקום נעול שהמפתח אליו לא בהישג יד וגם אי אפשר לפרוץ את זה, אז העירוב לא חל. אם מזון העירוב לא מונח בסמוך למקום שאותו אדם חפש לגוע במקום שבידתו, המרחק שבין העירוב למקום השביתה הוא יותר ממרחק ההליכה של משך זמן מן השמשות, שזה כלי ההליכה של 13 וימין, בין 13.5 דקות ל-18, שיטות השונות נחלקו הפסקים, העירוב חל. אם אפשר לקחת את מזון העירוב במקומו, אבל זה כרוך בעשיית מנחה שאסורה, בדאורייתא או דרבנן, שאינו מסורי שבת, כאן שהוא מניח במקום שהכניסה לתוכו כרוכה באחד מסורים האלה, אז שוב, העירוב לא חל. אבל במקרה שלקחת המזון כרוכה בעשיית איסור שבת דרבנן, פעמים שהעירוב קשר, כיוון שעירוב תחום מנסה לכתחילה, רק לצורך מצווה, וחזל הסתירו, לעשות בזמן בין השמושת, חלק מיסורי שבת עצור מדבריהם לצורך מצווה, אז נמצא שבזמן בין השמושת היה מותר לקחת את המזון במקומו. חז"ל אסור להשתמש בעצים בשבת מחשש שמא תוך כדי שימוש ותלוש המשתמש בכוונה, עלים, ענפים, פירות, יעבור על מלאכת קויצה. בכלל האיסור הזה אסור גם להסיר מעל העץ חפץ שמונח עליו. קנים וקלות דיברים שהם קשים כעץ, דינם כעץ, אבל עשבים קנים רכים מאוד, בעלי ירקות, מותר להשתמש בהם. קנים שדרכם להתקשות לאחר זמן, אסור להשתמש בהם גם כשהם רכים. ולא הוצרו בשימוש, אלא קנים שאינם מתקשים לעולם. כמו כן, קנה שלא רך מאוד, למרות שהוא לא קשה כאילן, אסור להשתמש בו משום שהוא עלול להישבר בקלות, תוך כדי שימוש. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מבנה עץ או אבן שמשמש כקבר, אסור בענה, אבל קבר שבתוך האדמה או מערת קבורה שהיא כחלק מהקרקע, לא אסורים בענה, כיוון שקרקע לא נאסרת בענה. קרקע שהיה בתוך הקבר ונחרשה, גזרו חז"ל שההולך עד 100 אמה במקום הקבר, טמא בעשר. הקרקע הזאת מכונה בית הפרס, ואסור לכהן להיכנס לתוכה. תלמידם של הרב הוטחו מן חובה להניח במקום של האדם שהרוב נעשה עבורו, אין כל מניעה להיכנס אליו. נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצר במה שמדנו באותו יום, שלמה המלך עליו השלום גזר, שלא להיטלטל אדם חפצים בשבת מביתו, שצרכת של חברו, או שצרכת משותפת, כגון חצר משותפת לביתו ולבית חברו, או רחוב, או קו המחיצה, ולהפך. ותיקן אתר לאיסור הזה על ידי עירוב חצרות ושיתוף מבואות. ומביתו של אדם לחצר פרטית מותר לטלטל גם בלי עירוב. על חצרות, בין פרטיות, בין משותפות, בגוד, בין פרטים, בין משותפים, ורחובות שמוקפים עם חיצה, ולהפך, באופן שדינם כשסיוכת מותר לטלטל מאלו לאלו גם ללא עירוב ושיתוף. מרפסת וקומת קרקע שיוצאת לחצר, דינה כחצר, בית שיש בו חדר שאוכלים בו, חדרים שלא אוכלים בהם, עד יש אומרים שכל הבית נחשב כרשות אחת, אסור לטלטל מתוכו לחצר משותפת. ויש אומרים שרק החדר שמשמש לאכילה, הוא נחשב כבית, ואילו שאר חדרים נחשבים כחצר, ויהיה מותר לטלטל מהם לחצר משותפת גם ללא עירוב. דף תנו דבי, המזכיר את הלקט. האם הוא לקט או הפקר? המגיש את הבכור לעולה, איזה קורבן יהיה? במה אי אפשר לחזור תוך כדי דיבור? לקח ולא ניסים עליהם, נמדד המסך עצמו, ראה דף קפה. ולקראת סיום החפצים בחיים. גם באופנים רבותיי, שמותר לדבר שנור לטואלט, החובה להיזהר שעובדת היתר תהיה ברורה וידועה גם לשומר. אז אני חושב שנימד היום, החפץ חיים מפרט את התנאי השלישי ליתר לספר לשנור, בעיני בינות וחברות. לטואלט, שיוכח קודם את הנידון, והוא כותב שהתנאי הזה אמור רק בסתום, אבל אם הוא יודע שלא יקבל את התוכחה שלו, לא צריך להוכיח אותו קודם. כזה מקרה, הוא צריך לספר את זה בפני שלושה אנשים, אחד הטעמים לזה. אם הוא יספר את זה בפני אחד או שניים, אז נראה שהוא מתכוון שהדברים לא יגיעו לידי הנידון. הוא לא מתכוון מסיפורו לטויוטה, אלא לשם שנור גריידה. עבור מסוף המסבירים שבמקרה כזה נחשבנו עבד של אבק לשנור. ולמה? כי מפני זה העולם מחזיקים אותו, הוא מספר לשנור. פרט זה מדגיש לנו, רבותיי, שגם באופנים שמותר לספר לדבר על שנור, חובה להיזהר, שהעובדה הזאת תהיה ברורה ומובנת גם לשומעים, כי עצם הדבר שאדם גורם שיחשדו בו, שהוא מדבר לשנור, זה עצמו בגדר אבק לשנור. ולסיום רבותה התחזקות יומית, בלמען יאריכו ימיך, של הרב פלדמן, אז הוא מביא שהדמשק אליעזר מוויז'ניץ, שם מקפיד לקרוא שני מקווה ותרגום, בלי להפסיק בדיבור באמצע הקריאה. פעם אחת שהיה הפסוק האחרון, נכנס אבא שלו, אבא סיסור, שאלת שאלה, מיד הוא ענה לו, אבא, כיבודיו. ואחרי זה הוא חזר לקרוא את הפרשה מההתחלה. ואז באחד מהחסידים, למה לא חיכו? לא סימנת מה שיחכה רגע. אמר לו, כיבודורים, זה מצווה מהתורה. איזה ערך יש לקריאה שלי? אם אבא שלי יחכה אפילו רגע. אחד מההורים מבקש מאיתנו דבר מסוים רבותיי, נקפיד, נקפיד מיד למלא את מבוקשו, גם כשאנחנו עסוקים בעניין אחר. עד כאן דברינו לעולם רבותיי, שלכולם שחרים נפלאים, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות וכל תוקפלה.